אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אשרית גנאל.
השבוע אנחנו נדבר על המיליארדים שירדו לטמיון כאשר עוד מטבע קריפטו התרסק, על הרובוטים שמחליפים עובדים במפעלים ואפילו בספריות ובבתי קפה, וגם על הצד האפל של הלמידה מרחוק. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז לפני הכל אנחנו רוצים להזמין את המאזינים שלנו להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק, המקום שבו הדיונים נמשכים גם אחרי שהפודקאסט נגמר, אז פשוט תחפשו רפרש בפייסבוק ותצטרפו אלינו, כיף אצלנו. אושרית, מה העניינים?
אחלה, מה נשמע?
מעולה, מעולה.
חדשות המרישות למשתמשי רובלוקס, גוצ'י פותחים שם מרחב קבוע.
איזה כיף, מה עושים שם?
אז קודם כל, נראה לי מתבקשת השאלה, האם הם קיבלו השראה ממשרד החוץ הישראלי, אז התשובה היא שלא. בעצם גוצ'י כבר היה להם בשנה שעברה למשל מרחב זמני ברובלוקס, והם מכרו שם פריטים, ועכשיו הם ככה הופכים את הנוכחות שלהם ליותר קבועה. וזה בעצם יהיה מין כמו גן כזה, שיש בו כל מיני חדרים ומרחבים, ואפשר לשבת בבית קפה ולשוחח עם משתמשים אחרים, אפשר לשחק כל מיני משחקים, ואפשר כמובן גם לקנות פריטים דיגיטליים של מותג היוקרה.
וגם פריטים פיזיים?
לא, כרגע לא, אבל אני חושבת שזה מעניין לראות, הם לא היחידים, זה מין מגמה כזאת שאנחנו רואים חברות אופנה ואפילו מותגי היוקרה ומעצבים שכאלה, נכנסים לפלטפורמות קדם מטאברס האלה, נכנסים לנושא משחקי הוידאו, וזה כנראה דרך בשבילם להתחיל להיות בתקשורת עם ג'ן זי.
כן, אני חושב שבעולם השיווק הם האנשים שאולי הכי מתלהבים מהמטאברס, כי יש שם הזדמנויות מטורפות, למחירות ופרסום ושיווק, ולא מעט מותגים באמת נכנסים למקומות האלה, לרובלוקס ודיסנטרלנד וכל הפלטפורמות האלה. מעניין. בשבוע הבא התקיים WWDC, כנס המפתחים השנתי של אפל, שבו היא נוהגת להציג את הפיתוחים החדשים שלה, בעיקר בתחום התוכנה. השנה יש סיכוי, ואני אומר את זה ממש בזהירות, שנקבל סוף סוף הצצה לכסדת המציאות המעורבת של אפל. אני אומר את זה בגלל שבחודש שעבר הדירקטוריון של אפל ראה לראשונה את הקסדה הזאת, אחרי שנים של עבודות פיתוח, ובשבוע האחרון גם נצפו אזכורים ב-iOS למערכת הפעלה חדשה בשם Reality OS, שכנראה קשורה לקסדה הזאת. אז אין ספק שדברים מתקדמים שם בכל הנוגע לקסדה הזאת, אבל השאלה אם אפל באמת מתכוונת להציג לנו משהו בשבוע הבא.
אם זה ממש יהיה מוצר עכשיו שנוכל ללכת ולרכוש, אני ממש בספק. אני לא רואה את אפל כבר נכנסים למשחק הזה.
כן, אז קשה לי להאמין שבאמת הם יציגו פיזית את המכשיר על הבמה, ובטח שלא יודעו על תאריך השקה ומחיר, אבל אולי נקבל איזה סרטון קצר שמדגים את היכולות של המכשיר הזה?
טיזר.
אולי, נחזיק אצבעות. כ-18 מיליארד דולר ירדו לטמיון בחודש שעבר, כאשר טרה USD, מטבע קריפטו שהיה אמור להיות צמוד לדולר האמריקאי, איבד את ערכו והתרסק. היזם שמאחורי הפרויקט הזה מנסה להשיב אותו לחיים, אבל ספק אם זה מה שיחזיר למאות אלפי המשקיעים את הכסף שאיבדו. שוב מתברר, ולא בפעם הראשונה, שקריפטו זה עסק מסוכן.
Well, I lost everything on Terra Luna.
I actually lost $1.6 million.
I am one of those who made the terrible mistake of losing my life savings on one crypto that basically now has become worthless.
כן, אז מה שמעניין בסיפור הזה, אני חושבת, זה שאנחנו יודעים ששוק הקריפטו מאוד מאוד מתאפיין בתנודתיות. בעצם אנחנו רואים את הביטקוין, שהוא המטבע הדיגיטלי המפורסם ביותר, וגם אחרים שבעצם הערך שלהם כל הזמן משתנה, ויום אחד הם יכולים לנסוק, ויום אחרי זה הם יכולים לצנוח. אבל מה שאמורה הייתה להיות ההבטחה של פרויקט הזה ושל מטבעות יציבים בכלל, זה שכשמם כן הם אמורים להיות יציבים. אז אני חושבת שזה תפס הרבה אנשים בהפתעה.
נכון. אז באמת, מה זה בכלל מטבע יציב? מטבע יציב זה נקרא סטייבל קוין באנגלית, והוא באמת מטבע שצמוד לכסף פיאט, לכסף אמיתי שממשלות מנפיקות. במקרה הזה המטבע הזה היה צמוד לדולר. עכשיו יש כמה שיטות לעשות את זה, שתיים בעצם. אחת זה באמצעות נכסים ממשיים פיזיים שמי שעומד מאחורי המטבע מחזיק, כדי לדאוג ליציבות שלו, ואפשרות אחרת היא באמצעות אלגוריתם. עכשיו המטבע הזה, טרה USD, באמת היה מבוסס על אלגוריתם, שהיה אמור לדאוג שהוא יישאר צמוד לדולר. בעצם זה בלוקצ'יין שנקרא טרה, והוא בעצם מבוססים עליו שני מטבעות, אחד בשם לונה ואחד בשם טרה USD. בעצם אפשר לסחור ביניהם, לשרוף מטבעות ולהנפיק מטבעות חדשים, וככה בעצם לשמור על הערך, על היציבות של הטרה USD שיהיה צמוד לדולר.
כן, בעצם בשביל לייצב את המחיר, אז אפשר להוסיף או להסיר הסימונים לפי מה שקורה.
בדיוק. המטבע הזה מאוד הצליח, הוא הפך לרביעי בגודלו בעולם הקריפטו, והשווי של כל המטבעות ביחד עמד על 18 מיליארד דולר, ומה שמשך משקיעים רבים לבלוקצ'יין הספציפי הזה, היה איזו הבטחה במסגרת פרוטוקול בשם אנקור, לריבית שנתית של 20% על הפקדות, שזה ריבית מדהימה, ולכן הרבה אנשים פשוט המירו את הכסף שלהם לטרה, הפקידו אותו ונהנו מריבית מאוד גבוהה. איך אפשר לסרב לכזאת הצעה, נכון?
כן, אבל כנראה שהרבה פעמים כשזה נשמע טוב מדי, זה באמת טוב מדי, והערך שלו ירד ל-0 דולר לאחרונה.
כן, קרוב ל-0 דולר, נראה לי שזה לא 0 דולר, אבל קרוב מאוד לזה. אז איך זה קרה? בעצם בתחילת מאי נמשכו מטבעות בשווי 2 מיליארד דולר מהפרוטוקול הזה של ההלוואות, וזה הוביל לירידה בערך הטרה USD, משקיעים נבהלו ומשכו את הכסף שלהם, כבר לא היה אפשר לשמור על היציבות שלו ושהוא יהיה צמוד לדולר, ובעצם כל הבלוקצ'יין הזה נכנס לאיזה סחרור קטלני, שבסופו שני המטבעות, גם טרה וגם לונה, שווים כמה סנטים כל אחד מהם. עכשיו יש תיאוריה שמדובר באיזה מתקפה שנועדה להפיל את ערך המטבע, וככה גם להוריד את הערך של הביטקוין. עד עכשיו אין הוכחה לזה, אבל אני חושב שזה לא משנה. זאת אומרת, לא משנה אם זה קרה במקרה, אם מדובר במתקפה, בסוף הכסף נמחק.
כן. תמיד גם יש את האפשרות הזאת. אז זה שזה מתקפה זה לא, כאילו, זה תמיד לא מנח... יכול לקרות. אז כן. צריך כנראה להערך גם לדבר הזה. אגב, אחד המפסידים הגדולים מהסיפור הזה הוא מנכ״ל בייננס, אחת הבורסות קריפטו הגדולות בעולם, שבעצם רכש ב-2018 מטבעות לונה בשווי של 3 מיליון דולר, בשיא השווי שלהם הגיע למעל מיליארד דולר, והיום הוא הרבה הרבה פחות.
וואו, ובאמת, עכשיו הוא אני מניח יסתדר, אבל הרבה משקיעים ברחבי העולם.
כן, ממש איבדו חסכונות.
כן, אנשים מארגנטינה, מניגריה, מאיראן, אנשים שהמטבע המקומי שלהם סובל מאינפלציה, באמת השקיעו במטבע הזה, בתקווה שהוא ישמור על הערך שלו, כי זה מטבע יציב. והם איבדו את החסכונות שלהם. יש אפילו דיווח על משקיע בן 29 מטיואן ששם קץ לחייו, וואו. אחרי שהפסיד 2 מיליון דולר. סיפור נורא עצוב.
כן, גם אחת הבעיות שם זה באמת שלא הייתה לגמרי שקיפות לגבי איך הם עושים את זה ואיך הם משמרים ומייצבים את הערך. ואני חושב שזה דברים שבאמת צריכים אולי להדליק את הנורות האדומות האלה מראש.
אז יש פה גם סיפור של רגולציה לדעתי. חייבים רגולציה לדברים האלה.
אגב, ההערכות הן שהרגולציה כשהיא תגיע, היא תגיע קודם כל באמת למטבעות היציבים.
אני חושב שבאמת הרבה אנשים פספסו את העלייה המטאורית של הביטקוין, ועכשיו הם רוצים להיכנס לעולם של הקריפטו, ומחפשים להשקיע כאילו בביטקוין הבא.
כן, יש המון הייפ.
נכון, והאמת היא שנורא קשה לדעת היום מה יהיה הביטקוין הבא. הביטקוין באמת היה הראשון מסוגו. היום יש המון מטבעות, ואנחנו רואים בעולם הקריפטו המון שרלטנים, המון פרויקטים שאין מאחוריהם כלום, וגם חולשות הבטחה. זה נורא נורא מסוכן. באמת, אני מציע למי שרוצה להיכנס לתחום הזה, לקרוא המון על איך כל דבר עובד, מה זה בכלל בלוקצ'יין, מה זה כל, מה עומד מאחורי כל מטבע, ודעה אישית שלי, אל תשקיעו כסף שאתם לא יכולים להפסיד.
כן, זה תמיד נכון.
כן.
גם בהשקעות מסורתיות יותר.
נכון, ותזכרו שבבלוקצ'יין, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אין מבוגר אחראי, אין מי שיכול להחזיר לך את הכסף. למרות שיש ניסיון עכשיו, באמת המייסד של טרה, הדרום קוריאני דוק וון, השיק השבוע מטבע חדש בשם לונה 2.0, בעצם הם פיצלו את הבלוקצ'יין של טרה ויצרו מטבע חדש, הפעם בלי מטבע יציב, אלא מטבע קריפטו רגיל. המטבע הזה חולק בעצם בחינם, פרקטיקה שבעולם הקריפטו נקראת איירדרופ לבעלים של מטבעות טרה ולונה, שאיבדו את הערך של המטבעות שלהם, אבל המטבע הזה כרגע שווה כמה דולרים בודדים, ואנליסטים מטילים ספק בסיכויים שלו להתרומם, כי הרבה אנשים בעולם הקריפטו איבדו אמון בפרויקט הזה.
עכשיו בעצם המטבע לונה הקודם שהיה שינה את שמו ללונה קלאסיק,
כן.
והמטבע החדש יהיה לונה. וכן, גם המחיר שלו צנח תוך שעות מהשקתו, והפעם זה, אין את היומרה הזאת של מטבע יציב. זאת אומרת, המשיקו רק את הסימוני לונה, בלי מטבע נוסף של טרה USD שאמור לשמר את ערכו.
כן, והשאלה בעצם, מי ירצה להשקיע בפרויקט הזה עכשיו, אחרי כל הבעיות שהיו איתו? המטבע היציב היה בעצם הסלינג פוינט העיקרי של הבלוקצ'יין הזה, אז למה עכשיו צריך עוד מטבע קריפטו? שאלה מעניינת, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח. טוב, מהיום רע למטבעות העתיד, נעבור לעולם העבודה של העתיד?
כן, למה לא? רובוטים, נושא שאנחנו תמיד אוהבים לדבר עליו. הזמנות הרובוטים לתעשייה בארצות הברית זינקו ב-40% ברבעון הראשון של 2022, אחרי שזינקו כבר ב-22% במהלך שנה שעברה.
כן, אנחנו בעצם רואים שבמפעלים ופסי ייצור וכל מיני עבודות כאלה שהן באמת... מצד אחד הן יותר באמת מתאימות להחלפה על ידי רובוטים, כי הן מאוד פיזיות ורפטטיביות וכולי. מצד שני, אנחנו ראינו שזה לא בהכרח קרה עד היום בארצות הברית, אבל במסגרת ההשפעות של הפוסט-קורונה והמחסור בעובדים, יש עכשיו איזה האצה בתחום הזה.
כן, תופעת ההתפטרות הגדולה שדיברנו עליה כבר, בעצם אנשים שעוזבים משרות בתנאים לא כל כך טובים, ואת האנשים האלה מחליפים רובוטים בחלק מהמקרים. אז למשל חברת אתנה שמייצרת מוצרי מתכות השקיעה כ$800,000 ברכישת 7 רובוטים בשנה וחצי האחרונות, תקופת הקורונה. וג'ון ניומן, סמנכ"ל הכספים של החברה, אומר שהרובוט עושה בחצי שעה מה שלוקח לפועל רגיל 3 שעות לעשות, והוא מסביר שבניגוד לבני אדם, הרובוט לא צריך לנוח.
הגיוני?
כן.
חלק מהסיבה גם שבאמת כרגע יש את השינוי הזה, זה שאומרים שהיכולות של הרובוטים השתפרו לעומת העבר, אפשר לתכנת אותם לעשות גם משימות מורכבות יותר, שדורשות שילוב של כוח וזריזות, והם גם הופכים לפשוטים יותר לשימוש. זאת אומרת שאם אני כבעלת מפעל לצורך העניין רוצה לשלב את הרובוטים האלה, אני לא חייבת להיות לגמרי לגמרי טק-סבי, זה כנראה פשוט יותר.
כן, זה כבר לא לוקח שנים או חודשים, זה תהליך הרבה יותר מהיר.
עוד תופעה מעניינת זה הקובוטס, שהם בעצם עובדים לצד העובדים האנושיים, אז כן. יש כל מיני משימות שהם עושים כזה בשיתוף פעולה.
כן, לעבוד ביחד עם רובוט, זה חמוד.
עומד הכה. אם אנחנו חוזרים לדיון שלנו משבוע שעבר עם דוקטור רדה סרל, אז הכל כנראה תלוי גם באיך מתכנתים את הרובוט.
נכון. וגם בסינגפור יש זינוק בשימוש ברובוטים, ששם הוא נובע בין היתר מהירידה במספר העובדים הזרים במדינה הזאת. אז הרובוט ספוט, הרובוט דמוי הכלב הזה, עוקב אחרי ההתקדמות של העבודה באתרי בנייה. בספרייה הלאומית בסינגפור ימצאו שני רובוטים שסורקים את המדפים ובודקים שהכל מונח במקום. והכי נחמד לדעתי, ב-30 תחנות מטרו יוצב רובוט מדגם אלה, שיכין קפה לנוסעים.
כן, קצת מזכיר את מה שראינו באולימפיאדה, שדיברנו עליו,
נכון.
עם הרובוטים הבריסטות.
נכון, באולימפיאדה באמת היו המון רובוטים שהכינו אוכל וקפה.
אולימפיאדת החורף.
אולימפיאדת החורף, נכון. אגב, המדינה שיש בה הכי הרבה רובוטים, זו דרום קוריאה, כנראה שיש בה 932 רובוטים על כל 10,000 עובדים, ואחריה נמצאת סינגפור עם 605 רובוטים על כל 10,000 עובדים, וזאת מגמה שאנחנו רואים גם בישראל. ברשתות בתי הקפה גרג ובנדיקט משתמשים ברובוטים שמסיים למלצרים, הרובוט גרי שדיברנו עליו בעבר מסייע לחדרנים במלון לינק בתל אביב, הרובוטים של הייפר פוד רובוטיקס כבר מכינים פיצות בסניף אוטונומי לחלוטין של פיצת, וביותר ויותר משרדים אנחנו רואים רובוטים שמנקים ושוטפים את הרצפה.
ואנחנו רואים גם שבעצם חברת דייסון רוצה להיכנס לתחום הזה ביתר סט.
כן, החברה שאנחנו מכירים מעולם שואבי אבק, היא רוצה ליצור רובוט שיעזור לנו בבית, נכון?
כן, אז בעצם אם אנחנו דיברנו עכשיו על איך שהם נכנסים לעולם העבודה ולמרחב הציבורי, אז כאן החזון זה באמת להכניס אותם יותר הביתה, רובוטים עם זרועות שיוכלו למשל להרים צלחות, לשאוב את הספות, להרים צעצועים של הילדים, ובאמת יעזרו לנו בכל המשימות הביתיות האלה שאנחנו פחות אוהבים לעשות, וכרגע יש בדייסון תוכניות להעסיק מאות מהנדסים ב5 השנים הקרובות, בשביל לבנות את הרובוטים האלה.
כן, הם מתכוונים, הם הולכים על זה בכל הכוח, הם מתכוונים להשקיע 2.75 מיליארד פאונד בתחום הזה בשנים הקרובות, והיעד שלהם הוא 2030. ב-2030 הם מתכוונים בעצם להשיק את הרובוט הזה שידע לעזור לנו בבית, וזה מזכיר לי שהם לא היחידים, נכון? גם אילון מסק הבטיח לנו רובוט שיעזור לנו ויעשה במקומנו כל מיני פעולות, והוא טוען שהוא יצא כבר בשנה הבאה. אבל אף אחד לא ממש מאמין לזה, נכון?
בוא נחכה לראות את האירוע השקע.
כן, באמת מזמן לא דיברנו על אילון מסק, געגענו. וצריך להגיד שיש עוד לא מעט חברות שמתעסקות בתחום הזה, גוגל, סמסונג, אמזון, בוסטון דיינמיקס, הרבה חברות שמתעסקות בתחום הרובוטים, ועובדות על רובוטים שאולי יום אחד יפנו את הכלים מהמדיח וישטפו לנו את הרצפה.
כן, אני חושבת שבאמת זה אחד הדברים שאפשר להגיד שהקורונה אולי באמת זרזה את המעבר הזה ואת המגמה הזאת, גם בעולם העבודה שבעצם היו פחות אנשים ופחות מגע וגם ההתפטרות הגדולה וכולי, אז יש צורך בלהחליף את העובדים האלה, וגם אולי בבית, כי יותר התרגלנו באמת להיות יותר במרחב הביתי ולהיות יותר טכנולוגיים גם במרחב הביתי. ומעניין יהיה לראות מתי באמת זה יושק ועד כמה זה יהיה, עד כמה זה יעמוד בציפיות. אולי בסוף זה יהיה כמו אסטרו של אמזון, כן. ולא כל כך ילהיב אותנו. כן.
מאות מיליוני ילדים ברחבי העולם התרגלו בתקופת הקורונה ללמידה מרחוק באמצעות המחשב, הטאבלט או הסמארטפון. אבל מסתבר שבזמן שהם היו עסוקים בללמוד, מישהו היה עסוק בלרגל אחריהם.
כן, דוח חדש של ארגון Human Rights Watch, שבעצם ניתח 164 פלטפורמות חינוך אונליין בכמעט 50 מדינות, מצא ממצאים מאוד עגומים, על איך בעצם, אפשר להגיד, נעשה ניצול ממש ציני, של ילדים בתקופה הזאת של הקורונה, כדי לרגל אחריהם ולפרסם להם ולמכור להם.
כן, בעצם 89% מהפלטפורמות האלה עוקבות או יכולות לעקוב אחרי הפעילות של התלמידים ברשת, בחלק מהמקרים ללא ידיעתם או הסכמתם של ההורים שלהם, והמידע הזה כולל את הזהות של הילדים, זהות של חברים ובני משפחה שלהם, המיקום שלהם, הנושא של השיעורים שהם לומדים, סוג המכשיר שהם משתמשים בו, ובחלק מהמקרים מדובר בילדים בגן טרום חובה, זאת אומרת בגיל ממש צעיר. חלק מהאפליקציות אפילו תיעדו את ההקלדות של הילדים עוד לפני שהם לחצו על מקש האנטר. ומה שקרה עם המידע הזה שאחרי זה הוא עבר לכאורה לחברות כמו גוגל ומטה, ענקיות פרסום הדיגיטלי, ולכאורה שימש אותן להצגת פרסומות ומותאמות אישית עבור הילדים. אז מטה מסרה בתגובה שהיא מגבילה שיתוף מידע על קטינים ואת האופן שבו ניתן להציג להם פרסומות מותאמות אישית. גוגל הודיע שהיא מצייתת לתקנות בתחום הפרטיות ואיסוף המידע ושהיא אוסרת על הצגת פרסומות מותאמות אישית בחשבונות של קטינים. עם זאת, החברה הודיעה שהיא חוקרת את הטענות שעולות מהדוח.
גם הטיימינג של הדוח הזה מעניין, הוא מגיע בזמן שה-FTC, רשות הסחר הפדרלית בארצות הברית, בעצם מזהירה חברות מלנטר ילדים אונליין בזמן למידה. מעניין יהיה לראות באמת אם הם ייקחו את העזרה הזאת הלאה ומה יקרה עם זה עכשיו.
בארגון Human Rights Watch שמתחו ביקורת על ממשלות שבצל הקורונה ימצאו במהירות תוכנות ללמידה מרחוק, בלי לדאוג לעומק אם הן בטוחות לשימוש. וישראל אמנם לא מוזכרת בדוח הזה, אבל אני ממש מקווה שבמשרד החינוך יקראו אותו בעיון, למקרה שאני צריך לחזור ללימודים מרחוק מסיבה כזו או אחרת. ואני מקווה שיבדקו לעומק את תנאי השימוש של כל אפליקציה ואפליקציה.
אני חושבת שמצד אחד אומרים המון שמערכת החינוך היום היא לא מותאמת לעידן הדיגיטלי, ועדיין מאוד מיושנת ומסורתית, ולא עשינו את השינויים הנדרשים, שאני די מסכימה עם האמירה הזאת, אבל מצד שני זה מראה שעדיין יש המון בורות בעצם, ברגע שכן עושים איזשהו מעבר כזה, או מנסים לשלב גם פלטפורמות כאלה, ולא לגמרי מבינים אולי מה זה המרחב הדיגיטלי ומה צריך לבדוק ואיך אפשר להגן על המשתמשים. עכשיו ברור שבתקופה של הקורונה היה פה איזה מהירות וניסיון למצוא פתרון מיידי, אבל בכל זאת, כי אם אנחנו חושבים על זה, בעצם רגלו פה אחרי הזהות של המשתמשים והחברים שלהם ואיזה מכשירים ואיזה אפליקציות הם השתמשו ו... אם ניקח דוגמה, אם ננסה להשוות את זה לעולם הפיזי, זה כאילו שמישהו ילך אחרי הילד, אחרי הלימודים, ויעקב אחרי כל מה שהוא עושה, ויעביר את המידע הזה הלאה, זה נשמע קריפי בטירוף.
לגמרי, ואני אומר, למה רק ילדים? גם אחרי מבוגרים, למה עוקבים ככה? למה אנחנו מקבלים את זה בכזאת טבעיות שגוגל ופייסבוק יודעות כל מה שאנחנו עושים ברשת? זאת פרקטיקה שאני מאוד לא אוהב.
נכון, אבל אני חושבת שאנחנו בכל זאת אולי צרכנים קצת יותר, הייתי רוצה לקוות, קצת יותר ביקורתיים מילדים, וגם אם יצגו לנו פרסומות, אנחנו יודעים קצת יותר לסנן את זה, מאשר אולי קהל של ילדים.
לגמרי, ולכן האחריות פה היא של הממשלה, של משרד החינוך, שצריכים לדאוג שהפלטפורמות האלה, בטח אם המדינה משלמת להן, הן בטח לא צריכות לאסוף מידע ולא להעביר אותו לאף צד שלישי.
כן, ואולי גם צריכים להיות חוקים נוקשים יותר לגבי מה בכלל פלטפורמות באמת יכולות לאסוף על קטינים.
בדיוק.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין הפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, להתראות בשבוע הבא.